אומר לכם רבותיי, אנחנו היום בח' ניסן תשפ"א, שוב נסת הגדול בבני ברק. אנחנו ממשיכים את ההגדה של פסח למהר"ל מפראג. הגענו לקטע בהגדה שמתחיל ויראו אותנו המצרים ויענונו ויתנו עלינו עבודה קשה. זה כבר בעצם כן למדנו. וישמע השם את קולנו. גם כן, ויר את עוניינו, זו פשוט דרך ארץ. אומר המהר"ל, שדרשו את המקרא הזה, כן, ויר את עוניינו, זו פשוט דרך ארץ, כמו שנאמר, ויר אלוקים את בני ישראל וידע אלוקים. ותמלאנו אלו אבנים, כמו שאמר הבן יהודה יורת תשכחו, וכל הבתי חיון, לחצינו זה הדחק, כמו שנאמר, וגם ראיתי את הלחץ אשר מצרים לוחצים אותם. ויוצאנו השם ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה, ובנורא גדול ובאותות ובמופתים. ויוצאנו השם ממצרים לא על ידי מלאך, לא על ידי שרף ולא על ידי שליח, אלא הקדוש ברוך הוא וכבודו בעצמו, שנאמר, ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, והכיתי כל בכור בארץ מצרים מאדם ועד בהמה, ובכל אלוהי מצרים אעשה שפטים, אני השם. אומר המהר"ל, ויוציאנו השם ממצרים, כבר אמרתי הטעם, למה הייתה הוצאה לישראל, כי אם על ידי השם יתברך. ראוי לברר עוד סיבה למה הייתה הוצאה מיוחדת לו, וזה כיוון שהשם יתברך בעצמו רצה בישראל, שיהיו ישראל לא לעם, ולהיות יוצאים ברשותם של המצרים, ולהיות לא יתברך לעבדים. ודבר שהוא מיוחד לא יתברך, ראוי שיהיה השם יתברך בעצמו הפועל. לא שיהיה דבר זה לידי אחר. אם כן, השם יתברך ודאי יוציא אותם, ולא אחר כלל. ועוד, כי איך אפשר לומר שיהיה מלאך פועל ההוצאה? כי הלא ישראל היו תחת מצרים לגמרי, ואין המלאך נוגע ברשות מלאך אחר, שהיה למצרים גם כן מלאך, וכיוון שנתנם ברשות מצרים, תחת כוח המצרים, אין מלאך נוגע ברשותו, כי אם הקדוש ברוך הוא בעצמו שאין כוח ומלאך נחשב אצלו, והוא אלוקי אלוהים, שיכול להוציא ישראל מתוך רשותם. אז את זה גם כן קראנו. ביד חזקה זה הדבר. זה הדבר, כמו שנאמר, הנה יד השם הויה במקנך אשר בשדה, בסוסים, בחמורים, בגמלים, בבקר ובצאן, דבר כבד מאוד. אומר המהר"ל, ביד חזקה זו הדבר, ובזרוע נטויה בהמשך זה החרב, ובמורה גדול זה גילוי שכינה, ובאותות זה המטה, ובמופתים בהמשך, ובמופתים זה אדם. נאמר, במאמר הזה יש לתמוע מאוד עליו. איך עיוור הכתוב הדברים אלו יחד? הדבר, החרב, גילוי השכינה והמטה והדם. ועוד צריך להבין למה מזכיר את הדבר מכל שאר המכות, וכן מכת דם. מה המיוחדות בזה יותר משאר? וכן מה שאמר בזרוע נטויה זו החרב. איזה חרב היה במכת מצרים? אם הוא מכת קורות, קשיא למה זכר את המכה הזאת אחר מכת הדבר ולפני מכת הדם. וכן מה שאמר הוא באותות זה המטה, אף אגב שהמטה היה עושה בו האותות, למה יחשב לדבר בפני עצמו בשביל שיביא עליהם את המכה? שאלות כבדות משקל. אז בא עכשיו על אביר המהר"ל, דע, כי המאמר הזה הוא עניין גדול מאוד, מאוד מאוד, בחוכמה. שדרשו הכתוב הזה, ויוצאין השם ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה ובמורה גדול ובאותות ומופתים על החמישה מיני מכות שבאו עליהם. שיש מכה שבאה בלי פעולה במקבל, רק כשהשם יתברך מסלק את עצמו מן הנמצא, ועל ידי זה הנמצא נהדר, כי כל הנמצאים קיומם בו יתברך תלויים, וכאשר הוא מסתיר פניו מהם אז יקבלו היעדר, התאפסות, ואינם נמצאים. ולפיכך הדבר הוא בא מחמת סילוק העילה מן הנמצאים, ובזה הם נהדרים. זה שאמר על הדבר ביד חזקה, כי קיום הנמצאים בהשגחתו התברך, נקרא כוח חזקת היד. כמו גיבור גדול שיקוד ידו חזקה להחזיק ולתמוך בה, בניין גדול הנותן למפול, ובהסרת ידו אך רגע נופל הכל. זה סוג מכה אחת, ויש מכה שהוא כוח פועל לגמרי במקבל, וזה שאמר הוא בזרוע נטויה זו החרב. כי חרב, הכוונה היא פה לא לחרב ממשי, אלא הוא לכוח פועל במקבל המכה, וזה נקרא חרב. אבל גילוי שכינה הוא דבר ממוצע, שאינו כמו החרב שהוא כוח פועל במקבל, וגם אינו כמו הדבר שאינו כוח פועל במקבל כלל. כי גילוי שכינה הוא המורה, לא על ידי שהיה פועל בהם, שלא הייתה השכינה פועלת היראה בהם, רק שמצד גילוי השכינה בלבד התחדש ממילא מורה למקבל המכה. ומכל מקום יש כאן פועל שמגיע, יש גם אבל מצד שני פועל, שמגיע ממנו יראה אל המקבל. ואין זה פועל גמור בעצם. לא היה, כי לא היה פועל היראה. וזה כמו ממוצע בין הדרך, בין המושג דבר ובין מושג החרב. דומה מצד מה שיש כאן פועל, ומצד מה שאין כאן פועל. משל, למלך גדול, שבא למקום אחד, ובני אדם, אשר שם מקבלים המורה, נחשב המורה שקיבלו ואשר התפעלו, שלא היה זה מן המלך, רק כאילו מעצמו היה. המלך עוד לא עשה כלום, רק הגיע לשם. שהוא לא היה פועל המורה בעצם, אלא שהם התפעלו בבואו לשם. ומכל מקום, מצד מה, מבחינה מסוימת, נחשב שהמלך כן פועל המורה. כי כאשר נגלה לשם, בא מיתו המורה. ומה שאמרו חז"ל, ביד חזקה זו הדבר, אין הפירוש יד חזקה הוא הדבר בלבד. אלא הדבר זה רק מושג. הדבר וכל אשר מאמין של הדבר. ואותו דבר וזו הנטויה זו החרב, הכוונה היא כל אשר ממינו. ובמורה גדול זה גילוי שכינה, וכל אשר ממינו. והכוונה בזה, שכל המכות שבאו למצרים, היו בעניין שלושת הדברים האלו. או שהגיע להם הפחד, מצד כי השם יתברך סילק את עצמו מהם, והיו לאפס מיד, או על ידי שהיה פועל בכוחו בהם, או על ידי דבר שהוא ממוצע בין שניהם, שהיו במילא מקבלים מהפעולה מן השם יתברך. זה מה שהוא בא פה להגיד את הרעיון הזה. שלושה מושגים, שלושה צורות של פגיעה במצרים. וזה כמו גילוי שכינה שהם מתפעלים ממילא מגילוי השכינה. ועדיין אין כאן זכר אותו מופת. כי אפשר ויכול להיות הכל בדרך הטבע. כי אין הדבר והחרב וגילוי השכינה נחשבים יציאה מן הטבע כלל. והנה עוד, אומר עוד, ובאותות זה המטה, ובמופתים זה אדם. צריך להבין, מה, כפי שהוא שאל בהתחלה, מה הרעיון פה, איזה מושגים אלה פה. אומר המהר"ל ביאור הדבר הזה בעניין אות ומופת, כמו שכתוב בפסוק, ונתן לך אות ומופת, ובספרי, מדרש ההלכה, ספרי, בפרשת ראה, ונתן לך אות בשמיים, וכן הוא אומר, והיו נוטות למועדים. או מופת זה בארץ, וכן הוא אומר, אם יהיה טל על הגזע לבדה, ועל הארץ חורף, ויעש השם כן בלילה הוא. ולפי זה קשי מה שאמר כאן באותות זה המטה, אבל גם שאיזה אות בשמיים, אז למה זה נקרא פה אות? אבל יש לך לדעת שכל שינוי שנראה בפועל נקרא אות. כגון שיאמר הנה הפועל הזה יפעל כך וכך, זה נקרא אות. והשינוי אשר הוא במתפעל עצמו, שיאמר שדבר זה מתפעל כל כך וכך, זה נקרא מופת. עוד פעם, דבר שפועל, כן, הפועל, הפועל הזה יפעל כך וכך, אז זה נקרא אות. זאת אומרת, שאם עושים פעולה מסוימת, אז יקרה כך וכך, זה נקרא אות. אבל כשיש בדבר הזה שינוי במתפעל עצמו, כן, שקורס לו משהו, דבר זה נקרא מופת. ומפני זה אמרו, זה פה יסודות גדולים אומר המהר"ל, מה פירוש המושג אות ומה פירוש מושג של מופת, שהרבה מאוד מדברים על זה. ומפני זה אמרו חז"ל שאות בשמיים ומופת בארץ. למה? פירוש. כי השמיים אין פועלים, אינם מתפעלים. כן? אי אפשר לפעול בהם משהו, הם רק פועלים. וארץ מתפעלת, אבל אינה פועלת. כל דבר זה רק מה שמתרחש בה. וכאשר ייתן אות בשמיים, שיהיו פועלים כך וכך, לכן זה נקרא אות. שאינה מתפעלת, השמיים לא מתפעלים, לא קורה בהם שום דבר, אלא רק הם פועלים. וארץ שהיא מתפעלת, אם יש שינוי בה, זה נקרא מופת. סודות, שתי סודות מדהימים, מה המשמעות פירוש המילה הוט ומה פירוש מופת. לכך, המטה שהוא פועל השינוי, כן, אני הנחש, אני הזה, נקרא הוט. שהרי נראה בו שינוי בפועל, כי מטה הוא עץ, יפעל כך וכך. אבל השינוי שהוא במקבל הפעולה, שאמר, ראה זה דבר חידוש שנעשה בו, דבר זה נקרא מופת. כשאדם עצמו מתפעל פה, זה נקרא מופת. ואין בכל מכות שינוי במתפעל שיאמר דבר זה נעשה בו חידוש כמו הדם, שנעשה מן המים דם, שהרי היא בריאה שינה בדרך הטבע. אבל שאר המכות שהיו המים שרוצים צפרדעים, אין כאן חידוש במתפעל, שהרי כל יאור דרך להשריץ צפרדעים, וכן דרך כל ארץ להשריץ זקנים, וכן הרוב כבר היה בעולם החיות הדורסות. אלא שצריך להביאם על מצרים, וכן הדבר, וכן השכין, וכן הברד, וכן הרבה והחושך. אף על גב שאין ראוי להיות חושך, בעולם, מכל מקום, אין החושך רק כהיעדר אור. ולפיכך אין שינוי זה אלא מתפעל. רק שצריך סיבה שיבוא חושך לעולם, דיינו דבר שמבטל את האור. ומכל שכן מכת בכורות אינה כלל שינוי במתפעל. רק שצריך סיבה פועלת את מיתת הבכורות. לפיכך לא תמצא מכה שתיקרא מופת רק דם, שהוא שינוי במתפעל עצמו, שמים אף פעם לא, זה לא דם. והשם יתברך במצרים פעל שינויים על ידי שני הדברים האלו, שהרי אין ראוי שיהיה המטה פועל צפרדעים וכינים וברד והרבה וחושך, והיה המטה פועל דברים אלו, לכן אמר ובאותות זה המטה. זה השינוי שמצד הפועל, ושינוי השני שמצד המתפעל, שיהיו מן המים דם, זה נקרא מופת. ואחרי שהזכיר הכתוב שבאו מכות עליהם בכל שלושת האופנים, שהם מצד הפועל בלבד, ומצד המתפעל בלבד, ומצד שניהם ביחד, אומר גם כן שעשה הקדוש ברוך הוא לשים שלוט במצרים באותות ומופתים. אותות זה המטה, הוא השינוי שמצד הפועל, שהיה פועל במטה דברים נפלאים, שאין רואים בטבע, ובמופתים, זה אדם שהוא שינוי, הוא מסכם פה את זה בעצם, הוא שינוי שמצד המתפעל שהשתנה להיות דם. וזה פירוש המאמר כאשר תבין אמיתת דברים אלו. דבר אחר, אומר בעל הגדה, ביד חזקה 2, ובזרוע נטויה 2, ובמורה גדול 2, ובאותות 2, ובמופתים 2. אומר המהר"ל כך, מסביר. הנה, כאשר תעיין בפסוק, תמצא שבחמשת המכות הראשונות לא היה הקדוש ברוך הוא מחזק את לימו של פרעה. ואילו בחמש מכות האחרונות כן הקדוש ברוך הוא היה מחזק את לימו. שמזה תראה שחמש המכות האחרונות הן כפולות על הראשונות. וכאשר בא עליהם כפל מכות, לא היו יכולים לעמוד. היו שולחים את ישראל. לכן כאשר הגיע לחמש האחרונות, היה צריך נאמר ויחזק השם את לימו, כדי שהוא עוד יחטוף את שאר המכות ולא ישלח את ישראל. וכאשר תעיין תמצא שהמכות היו כפולות לגמרי. למה לגמרי? הוא אומר, בוא תראו. הוא אומר דבר יסוד מעניין, שחמשת המכות האחרונות היו כפולות מהמכות הראשונות. איך? שהרי המכה הראשונה מהחמש ראשונות הייתה דם. מכה הראשונה מן האחרונות הייתה שכין, שאין השכין רק תוספת דם. ואין חילוק ביניהם, רק שהמכה הראשונה מהחמש הראשונות היא בתחתונים והשכין הוא בעליונים, שהרי האדם הוא התחלת העליונים מפני שיש בו נשמה מן העליונים. המכה השנייה מהחמש הראשונות צפרדעים, שרץ הבא מן המים בתחתונים, והמכה השנית מחמשת האחרונים זה ברד שהוא המים העליונים. כן, הוא עושה הגבלה בין החמש הראשונות לחמש האחרונות, שכל מכה ראשונה, כן, היא הייתה בארץ והמכה, ומכה ראשונה בחמש האחרונות הייתה מהעליונים, וככה בהמשך. אז ברד נקרא מים העליונים, כמו שאנחנו אמרנו, מופיע בפרק הראשון של מסכת תענית, בבראשית רבה, בפרשת בראשית, שהמטר הוא מן המים העליונים. וכן הברד בוודאי מן המים העליונים, שאין ברד רק מטר שנקפע, והמים אלה היו מים עליונים. מכה שלישית מן הראשונות קינים, והם שרץ ארץ בתחתונים. אם כן, המכה השלישית באחרונות צריך להיות מהעליונים. זה הרבה. הרבה זה מן העליונים. למה? כי הרבה הוא שרץ העוף, שהוא מופף בשמיים, שנאמר ועוף יופף על פני רקיע השמיים. מכה רביעית מן הראשונות, הרוב. אגב, אז צריך לומר שהכוונה שלו של כפל מכות זה שברגע שקוראים החמש מכות האחרונות, אז כל מכה שהיא באחרונות עליונה, היה, יש בה כבר גם כן את המכה שהם חטפו בתחתונים. לכן זה מכה כפולה תמיד. אם כן, מכה רביעית מן הראשונות היה הרוב מן החיות, זה הארץ שבתחתונים. מכה רביעית מן האחרונות, חושך, היא מניעת האור שבא ממזלות העליונים. המכה החמישית מן הראשונות הוא דבר, למטה, בבמות הארץ. מכה החמישית מן האחרונות זה מכת בכורות של נטילת נשמת האדם שהוא מן העליונים. אם כן, הרי לך שהמכות הראשונות הן נגד החמש מכות האחרונות. מן התחתונים ומן העליונים. ומפני שהעליונים והתחתונים מתחברים זה לזה, לכן דרשו ביד חזקה שתיים ובזרוע נטויה שתיים. כי המכות מצורפות ומזדבקות יחד. מול כל אחד בתחתונים, משהו בעליונים. וכאשר תבין את זה, תבין למה במכות הראשונות הקדוש ברוך הוא לא היה מחזק את ליבו, ואילו במכות האחרונות כן היה הקדוש ברוך הוא מחזק את ליבו. שכל עוד שלא הגיעו המכות למדרגת אדם, היה פרעה מחזק את ליבו מעצמו וגובר על המכה. עד שכין, שהוא באדם עצמו, אבל גם שהכלים היו גם כן באדם, אין זה באדם לגמרי, שהכלים הרי באו מן הארץ, אבל שכין הוא מתחיל מהאדם, ומאז לא היה יכול לעמוד. ואם לא היה הקדוש ברוך הוא מחזק את ליבו, היה שולח מיד את ישראל. אם כן, יתבר לך היטב המדרש הזה שבהגדה. כן. אם כן, אלו עשר המכות שהביא הקדוש ברוך הוא על המצרים במצרים, ואלו הם. אז אלו עשר המכות, מסביר המהר"ל בחיבורו גבורות השם, אם היינו באים לבאר את עניין המכות, מה שאפשר לדבר מזה, היה ארוך הסיפור מאוד מאוד, עד שהיה מביא הביאור לאריכות גדול. לכן תמצא בפרקים הקודמים, בביאור בפרשת וארא או פרשת בו, יותר מה שהתבאר כאן. ואין למעלה בביאור הפרשה ואין להאריך. הנה כי שם הארכנו גם כן מאוד. ואילו מכות נתן רב יהודה בהם סימנים דצח, עדש, באחף. כן? אז יש לבאר, יש לדקדק מה חידש רב יהודה בסימן הזה. ולמה צריך את הסימן הזה בכלל? למה צריך בכלל את הסימן הזה? ובוודאי שרב יהודה נתן לסדר שלהם סדר ראוי בכוונה מיוחדת. 3-3-4, יכול לעשות 2-2-4, עוד 2. ובוודאי שרב יהודה נתן לסדר שלהם סדר ראוי בכוונה מיוחדת. מה הכוונה המיוחדת הוא? וזה שראה כי היה מכת אדם בהתראה. כל מקום שרבינו מטרה בו, תדע לך שזה מה שיקרה. הוא מכת צפרדע גם בהתראה. מכת קינים בלי התראה. אוקיי? אם כן, שתיים ראשונות עם התראה, שלישית בלי התראה. בשלושה הבאים עוד פעם חוזר אותו סדר. אחר כך חזר לסדר ראשון. מכת הרוב בהתראה, מכת דבר גם בהתרה. מכת שכין בלי התרה. אחרי זה הוא חוזר שוב לסדר הראשון. מכת ברד בהתרה. מדהים מה שהמר"ן פה מראה לנו. מכת הארבה בהתרה. מכת החושך בלי התרה. ומכת, המכה האחרונה שהיא מכת בכורות גם בהתרה. כי אם זה היה עוד מכות, אז זה היה ראשון, פחות, בהתרה. ולסדר הזה נתן סימן דצח הדש באחיו. ועדיין צריך עיון. למה באו המכות שתיים בהתראה ואחת בלי התראה? כן, דצח, דם, צפרדע, בהתראה, כנים בלי התראה. למה זה קרה בצורה הזאת? עכשיו צריכים להבין, אחרי שהמר"ן פותח לנו את העיניים ומראה את הסדר, את ההיגיון, צריך להבין מה ההיגיון פה. דה. כי כאשר רצה הקדוש ברוך הוא להביא את המכות על המצרים בקטנה התחיל ובגדולה כילה, שכבר אמרתי לך, כי התחלת המכות הן למטה במדרגה, כן? ברמה נמוכה יותר. שאילו התחיל במכה האחרונה, הוא היה שולח אותה מיד פה. לכן התחיל במכה שהיא למטה במדרגה. והנה מציאות הארץ והמים וכל התחתונים זה מציאות אחת. ארץ ומים וכל התחתונים זה מציאות אחת. עד חלל העולם, שהוא ממוצע בין הארץ והשמיים, שהיא מציאות שנייה. והשמיים הם למעלה מחלל העולם, והוא מציאות שלישית. אם כן נמצא שיש כאן שלוש מדרגות, התחתונים והעליונים, והחלל ביניהם ממוצע בין שניהם. והאדם הוא בחלל, שם משכנו ושם ישיבתו, הוא לא רומס על הארץ. והנה שלוש המכות הראשונות, דם, צפרדע, כינים, היו בתחתונים, כי הכינים עיקר מושבם באפר הארץ, כמו הצפרדע במים. מכת הרוב, דבר ושכין, לא היה בתחתונים כלל, כי הם שוכנים בחלל העולם. כי הרוב מן החיות רעות שוכנים בחלל העולם, לא רומסים על הארץ. ודבר בבהמות, ושכין לאדם ולבהמות, הכל בבעלי חיים שהם בחלל העולם. שלוש האחרונות היו בשמיים, כי הברד מן השמיים, כמו שכתוב בפסוק, והרבה הוא אופי אופף ברכי השמיים, והחושך שלא ישמש לא ישמשו למצרים מאורות השמיים, אז זה שמיים. מכן הרי שלוש מכות האחרונות זה בשמיים. ואחר כך מכת בכורות היא על הכל שרים נשמת אדם, שהנשמה יש לה מעלה יותר מן השמיים. כן? שהיא מגיעה מאלוקים ישירות, לפיכך יש סדר מיוחד למכת צפרדי אדם כנים, סדר מיוחד למכת הרוב דבר ושחית, וסדר מיוחד למכת ברד והרבה וחושך בכורות. וכך אמר הכתוב בסדר, בסדר של שלוש מכות הראשונות, במכה הראשונה השכם, שלא יחשב ללכת לביתו. כי אם כאשר יצא פרעה המימה, שזה מורה שאין לו רשות כל כך על פרעה, שלא נכנס לביתו, להתרות בו, כי אם כאשר יפגע בו, בשנייה הוסיף למשול עליו ולבוא אל ביתו ולהתרות בו. מכל מקום, כיוון שהיה מטרה בו, היה יכול לומר, אין אני חפץ במכה שלך, רק להיכנע. בשלישית, היה מכה בלי התרעה לגמרי, וזה יותר ממשלה עליו. וכן כאשר התחיל במדרגה השנייה של המכות, שהן בחלל העולם, עוד פעם אותו סיפור. חזר להתחלת הסדר כראשונה. וכאשר עוד התחיל במדרגה השלישית שהיה מביא על המכות שבאו מלמעלה, חזר עוד פעם לסדר הראשון. כאילו מתחיל מחדש. וזה שכלל רב יהודה בסימן שנתן דצה חדש באחיו, והוא פירוש נכון מאוד. תראו כמה זהו, את החוכמה שתמונה פה בכל החלוקה הזאת. רב יוסי הגלילי אומר, מניין אתה אומר, זה הקטע הבא בהגדה, מניין אתה אומר שלקו המצרים במצרים 10 מכות, ועל הים לקו 50 מכות. איך זה יוצא שבמצרים 10 מכות ועל הים 50 מכות? במצרים מה הוא אומר? ואמרו החרטומים אל פרעה, אצבע אלוקים. כן, המכות שהיו במצרים זה אצבע. על הים מה הוא אומר? ויער ישראל את היד הגדולה. יד זה חמש אצבעות. אשר עשה השם במצרים, יורם את השם ממנו משה עבדו. כמה לקחו באצבע? 10 מכות. הם מומתה במצרים לקחו 10 מכות, אם כן ולכן, ועל הים לקחו 50 מכות. במאמר הזה יש לדגדג. זה אנחנו קוראים עכשיו מתוך חיבורו של המהר"ל, גבורות השם. יש לדגדג שאמר על הים מה נאמר, וירא ישראל את היד הגדולה. אבל במצרים נאמר גם כן, בשמות פרק ז', וידעו מצרים כי אני השם בנתותי את ידי עליהם. אז למה דף במיוחד שם בים? גם במצרים זה נאמר, ועוד נאמר, ושלחתי את ידי וכו'. ועוד נאמר, הנה יד השם הוא היה במקנך. על מה דווקא העניין הזה של יד דווקא מודגש דווקא בים סוף? נראה, ויראה שדקדקו גם ללשון היד בהידיעה. בהידיעה, כי כל מה שהוא הביא עכשיו באמת, עד עכשיו, כן? בנתותי ידי, בלי הידיעה לפני יד. כן, שלחתי את ידי, בלי הידיעה לפני ידי. ועוד נאמר, הנה יד השם, בלי הידיעה. פה בים סוף, ועשה את היד הגדול, את היד הגדולה. כן? אז נראה שנבדקו בשום יד בהידיעה, זה משמע כל היד. אבל הנה יד השם הוא היה במקנך, ושלחתי את ידי, וידעו מצרים כי אני השם בנתותי את ידי עליהם, זה נקרא יד של הקדוש ברוך הוא, אף אגב שהמכה עשה באצבע. אז זה יקרא החלק בשם הכל. כמובן האמת לאצבע. וכיוון שהאצבע ביד, אז לכן זה נקרא על שם היד. אבל באמת זה אצבע רק. מה שאין כן בקריאת ים סוף, שכתוב היד הגדולה בהידיעה, שמשמעו כל היד. ועוד כי ושלחתי את ידי, אין זה רק לשלוח היד להכות בו. עכשיו מאוד מובן שזה לא ממש מכה של של היד ממש. אין זה לשלוח את היד להכות בו. ולא הייתה מכה בכל היד, אלא בחלק היד. וכן בנתותי ידי, לא הייתה המכה רק בחלק היד. אבל גם שהייתה נטייה בכל היד, אבל המכה עצמה לא היה ביד, אלא רק באצבע. וכן הנה יד השם הוא היה במקנך, אין זה רק שתהיה היד במקנה, אבל עיקר ההכה הייתה באצבע לבד. אבל וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה במצרים, הנה נאמר על המעשה שעשה היד המעשה הזה. לפיכך קריאת ים סוף זה בכל היד. ובמצרים לקחו באצבע 10 מכות. וטעם זה שהמכה במצרים באצבע ועל הים ביד, מדוע זה? זה גם את זה להבין. למה? וזה, כל דבר יש סיבה מדוקדקת ומפורטת. וזה, כי המכות במצרים לא היו באים לאבד את מצרים בכלל. וכך לא היו המכות במצרים רק פרטים, כמו שהאצבע היא פרט מכל היד. לא באו דרך כללות. עד שעל הים, אז רצה הקדוש ברוך הוא להביא על מצרים מכה כוללת, שרצה להניש מצרים במה שעשו לישראל. לפיכך במצרים כתיב אצבע אלוקים. פירוש כמו האצבע שהיא חלק היד ולא כל היד, שלא היה במצרים רק מכה פרטית. אבל בים כתיב היה לישראל את היד הגדולה, שאז היה רוצה לגמור את עונשם ולהביא עליהם עיבוד בכל. שאחר שרואים הם להביא עליהם מכות ולהניש אותם, לא הביא עליהם מכה פרטית. כי הפרטי הוא חלק בלבד ולא הכה השלמה. אבל הוא התברך, היה רוצה להביא עליהם על עונשם מכה כללית, עד שתהיה הכה שלמה. ועוד, כי במצרים, שהוא מקום פרטי, לכן כאשר לקה יאור, או לקה הפרה של מצרים, ראו שתהיה מכה זאת על ידי אדבר בלבד. כי המקום הוא פרטי. לכך המכה על ידי דבר פרטי, אצבע. אבל הים אינו נחשב פרטי, כי הים כולל את כל יסוד המים. ואין זה דומה ליאור שהוא נער פרטי. לכן המכה על הים היה בכל היד. זאת אומרת, גם מהצד של הגברה, של המצרים עצמם, שזה מכה על כל המצרים, וגם מצד החפצה, מצד הים, שהוא כללי. וזה מתבהר למעלה פעמים הרבה. ולכן דרש רבי יוסי שהמכות על הים היו 50, שהם 5 פעמים 10, שהוא מניין המכות שלו במצרים. ולפי שהמכה הכללית מתייחסת אל היד, שהיא מכה בכל ידו, והמכה הפרטית מתייחסת אל האצבע שהוא פרטי, לפיכך מחויב שיהיו המכות על הים 50, כמו שהיו כוללת את כל חמשת האצבעות. עכשיו הוא יורד אותנו עוד יותר לעומק של החוכמה, ועוד תדע, הרי אין סוף לזה, לעומק, ועוד תדע להבין את עמקי החוכמה. אתם מדברים על חז"ל, שמבינו. דע, כי המכות היו במצרים 10 מכות, ואנחנו יודעים, והתבאר לך דבר זה בפנים הרבה מאוד. הסיבה שהיו מכות 10 מכות. והנה למה? והנה במקום הזה התבאר לך עוד, ותן דעתך ולבך על הדברים האלו. דע, שהעולם הזה הוא עולם הטבע, וכאשר הביא השם יתברך הניסים על המצרים, הביא אותם מעולם העליון, שהוא עולם נבדל, לא עולם הטבע, אשר משם באים הניסים, כמו שהתבאר לך בהקדמה. לכן, מי שאין לו את התורה, אין לו את זה, הוא נמצא שקוע בתוך החומריות והמציאות, הוא לא מסוגל לתפוס בכלל מושג של נס. רק מי שנמצא בעולם עליון, כן, זה רק יכול להיות יהודי, אמיתי, גדול, דבוק באלוקים, הוא יכול לחיות, המהות שלו יכולה לחיות בעולם הנבדל. כמו שאמר רב חנינא, כוס עליה לבת שלו, מה הבעיה? אין לך שמן? מי שאמר לשמן והדלק, יאמר לחמץ, לחומץ והדלק. בעולם נבדל, אין את כל הדברים האלה של הדברים החומרים הקטנונים האלה של הטבע. אם כן, זה עולם נבדל, שמשם באים הניסים, כמו שהתבאר לך בהקדמה. ולעולם תמצא שדבר שהוא קדוש ונבדל לגמרי, הוא עשירי. כי העשירי תמיד קודש להשם. את זה אנחנו יודעים בכל מיני דברים, מעשר למשל, שמעשר בהמה, קודש להשם. ונבדל לגמרי הוא עשירי, כי עשירי תמיד קודש להשם. והעניין הזה למה? והעניין הזה, אשר העשירי הוא קודש, אין כאן מקומו לבאר. זה הריחות גדולה, והבאר זה מקומות אחרים. ומפני כך, כאשר הביא השם יתברך את הניסים מהעולם הקדוש, הנבדל, אל עולם הטבע, החומרי, היו 10. כי מדרגת עולם הנבדל, שהוא נבדל מן העולם הטבע, נחשב 10 כנגד עולם הזה. כי העשירי הוא קודש. אמנם מה שאמרנו, שהעולם הנבדל נחשב במדרגת 10 נגד עולם הזה, זה מצד שהוא נבדל בלבד. לא מצד מדרגת שלמותו לגמרי. כי זה עוד מדרגה אחרת, עוד יותר עליונה. מצד מדרגת שלמות. ולכך הביא עליהם עוד מכות. ממדרגת שלמות העולם הנבדל, וזה מדרגה אחרת יותר עליונה. וזהו שאמרו חז"ל על הים, נאמר וירא ישראל את היד הגדולה, כי היד יש לה שלמות, ולא ככה אצבע, והיד שלמותה על ידי 5 אצבעות. כי אחד אין בו שלמות כלל, לפי שהוא חסר התפשטות לגמרי. מספר 2, כאשר תניח אותם, לא נעשה על ידם, רק הקו בלבד, בין שתי נקודות. כאשר תניח שתי נקודות זו אצל זו, וכל קו צריך אל ההשלמה. רק ממד אחד, בבוא שאין לקו רק התפשטות אורך ולא ברוחב. אבל מספר ד' יש לו התפשטות באורך וברוחב. כי כאשר תניח 4 נקודות נוכחים, אז יש כאן שטח מרובע. אמנם דבר זה מצד הצדדים המחולקים בין 4 בלבד, שאין כאן צד מחולק יותר. אבל מצד אחדות של אלו 4 הצדדים, הם אינם מתאחדים הצדדים המחולקים רק על ידי אמצעי שבתוכם. וזה נהיה האיחוד ביניהם, שהוא אינו צד בפני עצמו. לא ימינה, לא שמאלה, לא קדימה ולא אחורה. הוא החמישי והוא אחדות השטח. זה מה שעושה אותו לאחדות שטח, כי יש לו תמיד נקודה אמצעית. ולכך יש בשטח בחינות מחולקים עד 5. 4 ל-4 צדדים, אשר כל צד הוא בפני עצמו, והחמישי הוא אמצעי שאינו צד לגמרי. ועל ידו 4 צדדים מתאחדים. וזה מה שאמרו חז"ל במסכת אבות, בפרק ג', מניין לחמישה שישבו ועוסקים בתורה ששכינה ביניהם, תמוד אומר, ואגודתו על ארץ יסדה. וכן, הוא היא הגרסה הנכונה. כמו שמוכיח במסכת סוכה, י' ג' עמוד ב', בשמה בשמייסה של קנים ודוקנים. ולמה אגודה בחמישה דווקא? והיינו כי ארבע, לפני שהם מחולקים, כי הצדדים הם מחולקים, כל אחד צד אחר, זה מזה, וכאשר יש חמישה, הוא איגוד אחד על ידי אמצעי. המאחד את ארבע, כאשר יש אמצעי, על ידו מתאחדים כל ארבע. נבחר חמישה הם אגודה. רק אז הם עם אגודים, ארבע. ומה שהקשו התוספות, שמשמע שם גבי אזוב, ששאף בפחות מחמישה זה נקרא אגוד, לגבי לעזות, ההזיה, עם, ה, עם, ה, עם האגודה של, 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 שעובדים שם את, 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 את הכל, ודאי אף בפחות נקרא גם איגוד, אבל זה לא איגוד שלם. כי חמישה הוא נקרא איגוד שלם, ולכן הוא קושי הכלל. ולפיכך היד שיש בה חמש אצבעות הוא כלל שלם. מפני שבמצרים היה, הוא מקום פרטי, היו המכות שם 10 מכות בלבד. מצד שהיו המכות באים מן העולם הנבדל, שהוא נחשב 10 אל העולם הזה. אבל לא היו המכות מצד שלמות העולם הנבדל. לפיכך נקראו המכות אצבע אלוקים. ועל הים, שהוא אינו פרטי, כמו מצרים, כי תמצא בעולם מקומות הרבה, לא כן הים שהים הוא אחד. לפיכך המכות, מה פרו שהים הוא אחד? כי הימים באוקיינוסים, כולם בעצם מתאחדים לים אחד. לפיכך המכות שבאו שם מצד שלמות העולם הנבדל, כן, ים סוף הרי נכנס מהאוקיינוס, חלק מהאוקיינוס, מצד שלמות עולם הנבדל ושלמות הדבר הוא חמישה, כמו שהתבהר למעלה. לפיכך היו המכות בהם 50, כי מצד שהמכות הן מעולם נבדל בלבד, הן 10, כמו שהתבהר, ומה שהן מצד שלמות העולם הנבדל, המכות הן 50. וזה אמיתת פירוש זה אין ספק בו. אז זה רבי יוסי גלילי. נמשיך הלאה בהגדה. רבי אליעזר אומר, מניין שכל מכה ומכה שהביא הקדוש ברוך הוא על המצרים במצרים הייתה של 4 מכות. שנאמר, ישלח בם חרון אפו, עברה וזעם וצרה. אם כן, משלחת מלאכי רעים. אם כן, עברה זה 1, זעם זה 2, צרה זה 3, משלחת מלאכי רעים זה 4. אם כן, אמור מעטה, במצרים לקחו בעצם 4 כפול 10, 40 מכות, ועל הים הם אלה, שזה כפול 5, לקחו 200 מכות. מסביר המהר"ל קודם כל, שעניין הריבוי של כל מכה ל4 ו5 מכות התבהר בטבע. למשל, המקל לאחר, מי שמקל השני במקל, שבכלל היא מכה אחת, בפרטיות מסתעף מזה פירוק של צער וחימום ומורסה ושכין שגורם המכה הזאת. לכן אפשר לומר בין המכות שבמצרים ועל הים, שכל מכה כללה 4 או 5 פרטים, היא גרמה הרבה שינויים בהם. ובזה אתם תבין גם את פירוש דברי רבי אליעזר וגם את דברי רבי עקיבא בהמשך לאמיתו. בסדר. עכשיו, באמת, מה שאמרנו עם רבי עקיבא. אז קודם כל לגבי מה שאומר רבי אליעזר, אומר המהר"ל בגבורות השם, את העניין הזה מה שאמרנו עכשיו, הוא גם מסביר את היחד בינינו לבין רבי עקיבא. כי אחר כך רבי עקיבא אומר, מניין שכל מכה ומכה שהביא הקדוש ברוך הוא על המצרים במצרים הייתה של 5 מכות. שנאמר, ישלח בם חרון אפו, עברה זעם, צרה, משלחת מלאכי רעים. חרון אפו, 1. עברה 2. זעם, 3. צרה, 4. משלחת מלאכי רעים, 5. אם כן, אמור מעטה, במצרים לקחו 50 מכות, 10 כפול 5, ועל הים לקחו 50 ו-200 מכות. אומר, מסביר המהר"ל, הריבוי הזה זה ריבוי שמתאחד, לכן הוא רואה כחמש. וכאשר תתבונן בדברים האלו תמצא עומק המחלוקת. כי בעולם הטבעי יש בו חמישה דברים, אבל אינם בבניין אחד כלל. כי ארבעת היסודות הם ארבע, זאת אומרת, אוויר, מים, אש ואפר. אבל הם לא בניין אחד, כי ארבע יסודות הם ארבע, והחומר המשותף לכולם הוא החמישי להשלים ולאחד אותם. אבל ואינו עמהם בניין אחד בכלל. אין איזה קשר ממש שאפשר לייחס אותו אליהם. ואין לפרש יותר, כי אז אם כן, אז במה זה משותף? על זה הוא אומר, אין לפרש יותר בדברים עמוקים. ואתה אל תאמר שהדברים האלו רחוקים מפשט המאמר, או לא כיוונו אליהם החכמים. דע, שאם לא ידענו בביאור שכך הוא דעת חכמים בראיות ברורות, שאין להעריך, לא אמרנו את הדבר הזה. אבל תדע לך שהדברים האלו הם ברורים, והם דברים עמוקים שיוצאים בחוכמה פנימית. ואם קשה לך מה היו ריבוי המכות על הים, במצרים שלטה כל מכה על ארבע וחמש מכות, אין בזה קושייה. אני חושב שאלה למה בכלל? פה זה ארבע, חמש, זה חמישים, פה זה 200, 250 על הים, אין זה קושייה. שהרי אפשר שהמכה אחת תתחלק לכמה מכות. הרי תראה שהאדם שיקע את האחר, עוד פעם הוא מביא את העניין הזה של הדוגמה של המקל. יש במכה הזאת יותר ממכה אחת, כי המכה חידש בו פירוק וצער, ועוד חידש בו חימום בגופו, ועוד נשא בו מוסר או שכין, כל זה יום מנקעת המקל עצמו. כך אפשר לומר שכל מכה, המכה תתחלק המכה, לכמה שינויים הרבה מאוד, וכולם נכללים במכה אחת, והוא גוף המכה, כך נראה. אומנם, מה שדרש רבי אליעזר, חרון אפו, עברה וזעם וצרה ומשלחת מלאכי רעים, הרי נתנו שם בפני עצמו, לא רק כמו חמש מכות, אלא לכל שם, לכל מכה נתנו שם. נתנו שם בפני עצמו לכל מכה ומכה שהייתה במצרים מארבע מכות, לרבי אליעזר. ולרבי עקיבא חמישה שמות. צריך לדעת מה עניין חרון אפו, מה זה עניין חרון אפו? אנחנו יודעים שזה מלאכים, אבל מה העניין של חרון אפו, מה העניין עברה, מה העניין זעם, וכן כל אחד ואחד מן השמות הבאות לראות על המכות. הגרסה הנכונה היא כך בדברי רבי אליעזר, גרסינה. עברה אחד, זעם שתיים, צרה שלוש, משלחת מלאכי רעים ארבע. ובדברי רבי עקיבא אנחנו גורסים אפו אחת, עברה שתיים, זעם שלוש, וצרה ארבע, משלחת מלאכי רעים חמש, וכך פירושו. כי המכה הוא קרא אותה בשם חרון אפו. ואחר כך ביאר הכתוב, כי המכה האחת הזאת נחלקת לארבע מכות. עברה וזעם, וצרה משלחת מלאכי רעים. ורבי עקיבא מודה גם בזה, שצריך להיות לשון לכך אחד שמוכח על גוף המכה, אבל דרש חרון בפני עצמו על גוף המכה, ואפו בפני עצמו על מכה אחת, מחמשת מכות שהייתה המכה נחלקת לחמישה, בפירוש אלו ארבע מכות הוא כך. המכה הכי קשה, המכה היא קשה מצד ארבע דברים. האחד, מצד שהמכה היא מתפשטת בכולה. ולמה מכה בדבר מה? כגון מכה בעבר אחד. השני, מצד שהמכה היא בכוח גדול מאוד. והשלישי, מצד ויראה והפחד, שהוא דבר בפני עצמו. כי אם באה מכה על אחד פתאום, קיבל מיטה, אין קשה כל כך. כמו שהיה עליו הפחד והצרה מהמכות. וזהו דבר מיוחד. הרביעי הוא התמדת המכה, שינה פוסקת. וכנגד הראשון שהייתה המכה בכולו, כל הגוף, לא במקצת, אמר עברה. כי עברה נקרא כאשר הוא חרון אף לגמרי, כאשר הוא עובר בכולו, אז נקרא עברה. רצוני נאמר, כאשר היה מכה שהוא חרון הבא מן האף, זה מכה לגמרי. וזעם הוא כוח החרון, כאשר הוא בכוח גדול, והמכה באה בשטף ובזעם. ודבר זה ידוע, וכנגד היראה והפחד אמר צרה, כמשמעו, שהיו בצרה גדולה. כנגד התמדת המכה, אמר משלח על מלאכי רעים. מה פירוש? רתונו לומר, גירוי מלאכי רעים, ולא נקרא גירוי, רק כאשר הגירוי הוא תמידי. מתי אדם מתחיל להגיש שמגרד לו? לא שנותן נגיעה, אלא שזה כל הזמן, אז מתחיל להגיש גירוי. כן? ולא נקרא גירוי, רק כאשר הגירוי תמיד. לא ייתן לו מנוח כלל, רק מגרד תמיד בו, שלא יהיה שעה אחת, מנוח. וזה נקרא משלחת מלאכי רעים, רצונו לומר גירוי. הרי ארבעה דברים, כל אחד ואחד בפני עצמו. אבל רבי עקיבא אומר, כי היה כאן עוד מכה חמישית. והחמישי זה לא היה שם מיוחד, כי אין החמישי מיוחד כלל. רק שהיה תמיד עוד תוספת מכה, בעצם זה שהיה כל פעם תוספת, מכה על מכה. ובכך דרש רבי עקיבא, פה אחת, שאין ספק כי מן האף יצא שהמכה, הוא מחדש דבר, שלא נזכר בו דבר כלל. ויש לך לדעת כי נדרש זה, מי שיודע דרכי חכמים יודע את העניין הזה, בפשיטות מאוד. לא צריכים להסביר לו. ואין צריך לאיכות ביור. כאשר ידע על מה הם מורים, אילו השמות עברה זעם משלחת מלאכי רעים. כן, מה סדר? כל אחד זה סוג של מלאך. משלחת מלאכי רעים זה כמות של מלאכים. אף מי שלא ידע דרכי חכמים ודבריהם, ביארנו לו לפחות עד כמה שאפשר לרמה הנמוכה שלו לדעת. מכל מקום, דברים אלו הם אמת בנויים על דברי אמת, ואין דברי חכמים, ומהם הם לקוחים. אוקיי, הקטע הבא בהגדה של פסח, כמה מעלות טובות למקום עלינו. למה הוא קורא לזה מעלות? מסביר המהר"ל. קרא מעלות טובות, כי כל אחד ואחד היא מעלה נוספת, כמו המעלה שכל אחד ואחד גבוה יותר, כן, במדרגות, כל אחד יותר טובה, יותר גבוהה מהשנייה. אז לכן הוא קרא לזה מעלות, של כל אחד ואחד מעלה נוספת, כמו המעלות שכל אחד ואחד גבוה יותר מן הראשונה. כך היו אלו המעלות, כל אחד ואחד תוספת מעלה ומדרגה, עד שהגיעו אל תכלית המדרגה האחרונה, שהיא, כן, בסוף הוא בא לנו בית הבחירה לכפר על כל עוונותינו. וכולם יחד הם 15 מעלות. אגב, 15 מעלות יש גם 15 שיר המעלות. וכן גם בבית המקדש אגב. וחשבון זה, אל תאמר שהיה במקרה כלל. כן? אדם שהוא רמה נמוכה, לא יודע, סתם מספר. כי החשבון הוא מספר, זה נמצא שהיה מעזרת נשים לעזרת ישראל. בבית המקדש 15 מעלות. מה שאמרתי מקודם, הם גם נגד 15 שיר המעלות בספר תהילים. והירח, שהוא עולה 15 ימים עד תכלית המילוי, ואחרי זה הוא יורד למטה, נכון? אבל עד 15 הוא מגיע לתכלית המילוי. שכל זה ראיה שההתעלות הוא 15 מעלות, ולא יותר. אז לא סתם מספר, אלא זה בדווקא רק 15. והוא נגד שם יוד קיי, שעולה 15 במספר, כן, יוד זה 10, והי זה 5, אז יחד 15. ועוד פעם, וזה כי בשם יוד קיי, היוד, ואחרי זה ההי, ברא את שני העולמים, העולם הזה ועולם הבא, שנאמר כי ביה שם צור עולמים, כן, ביוד זה העולם הבא, וההי זה העולם הזה. ומאחר שבשם הקדוש הזה ברא שני עולמים, תוכל לדעת שהמעלות מגיעות עד לכן, עד 15 ולא יותר, כדי י' וכ', י' וה'. כי בכוח השם הזה ברא את הכל, עולם הזה ועולם הבא. לפיכך עילוי העולם זה רק עד 15. ולכך כל עילוי והתעלות הוא עד דרגה 15. כי כל עילוי דומה לעילוי של כל העולם. יש אחדות והתאחדות בין כל מה שהקדוש ברוך הוא ברא. ולכך גם כאן היו 15 מעלות שאלה הקדוש ברוך הוא את עם ישראל עד המעלה 15 שהיא הוא בנה לו לבית המקדש שהמקדש קדוש בוודאי במעלה נבדלת בכלל שבה יש את השכינה נמצא שאלה אותה עד שהגיעו למדרגה קדושה יותר עליונה ולכך היו גם כן 15 מעלות מעזרת נשים עד עזרת ישראל כי יש לדעת שמדרגת הנשים היא מדרגה יותר שפלה נותר אל החומריות ובין המעלה החומרית ובין המעלה הנבדלת 15 מעלות. לפיכך כאשר ירדו מן המעלות והפכו פניהם אל המקדש ואמרו אנו לקה עינינו, כלומר אבותינו היו הולכים אחר הדברים השפלים והיו משתחווים לחמה וכיוצא בזה מהדברים הגשמים, ואנחנו עינינו לקה שאנחנו הולכים אחר הקדוש ברוך הוא המתעלה על כל המעלות, ואלו 15 מעלות נחלקות. עכשיו הוא, עכשיו אחרי שהוא הסביר באופן כללי את הרעיון של 15, הוא עכשיו בא לפרט את ה-15 ממים מורכבים. 15 המעלות האלו נחלקים לשלושה חלקים. החמש הראשונות כולם מגיעים במה שהגיע לישראל ביציאתם לשפלות. כן, עכשיו הוא מראה פה שיש בחלוקה, שיש אילו הוציאה לנו מצרים ולעשה במשפטים דיינו, 15 דברים, הוא מראה שכל חמישה זה יחידה בפני עצמה. כל דבר יש חוכמה אדירה ועצומה בכל בילם של התורה ושל חז"ל. אז ה-15 האלה מתחלקות בדיוק לשלושה חלקים. חמש הראשונות כולם מדברות במה שהגיע לישראל ביציאתם מן השפלות, שהיו עבדים למצרים. ואין כאן התעלות. רק שהוציאה ממצרים, שלא היו עבדים למצרים. כן? בואו נראה את החמש. היא לא הוציאה לו ממצרים, לא עשה במשפטים. היא לא עשה במשפטים, לא עשה באלוהים. היא לא עשה באלוהים, לא הרג את חורב. היא לא הרג את חורב, לא נתן לו את ממונם. והחמישית, היא לא נתן לנו את ממונם, ולא קרא לנו את הים. אז ממונם, הכל, זה יחידה אחת של חמש, שרק שיציאה ממצרים. שזה לא התעלות עוד, זה רק עצם זה שהם יצאו ממצרים. שיצאו מהשפלות, שהיו עובדים למצרים. אין כאן התעלות, רק שהוציאה ממצרים, שלא היו עבדים למצרים. זה עצמו עוד לא התעלות. ההתעלות זה רק שזה נדבך ליכולת אחר כך לעלות. והנדבך הזה הוא גם חלק של עלייה, שבלעדי זה אין עלייה בכלל. אם כן, חמש עונות האמצעיות הן התעלות שהיו ישראל מתעלים, במה שנעשה להם ניסים. בוא נראה. אילו קרא לנו את הים ולא הבראנו בתוכו בחרבה, נס על נס. אילו הבראנו בתוך החרבה ולא שיקץ ראינו בתוכו, זה גם נס. אילו שיקץ ראינו בתוכו ולא סיפק צריכם במדבר, מן ירד מהשמיים ומן לא היה שם 40 שנה. אילו סיפק צריכם במדבר 40 שנה ולא הכלנו את המן, סליחה. אצלכם במדבר כתוב שלא היו צריכים להחליף בגדים, הבגדים היו גודלים איתם ביחד והיו מתקפסים מעננים, הכל, כל הצרכים שם, הכל היה ניס לניסים. המן זה נס בפני עצמו, לספק אצלכם במדבר 40 שנה ולא יכולים להיות המן. אז כמה שנים? 1, 2, 3, 4 ו-5, אילו הכללנו את המן ונתנו את השבת. זה 5 מעלות, גם יחידה בפני עצמה. ואין התעלות שהיו ישראל מתעלים במה שנעשו להם ניסים. החמש מעלות האחרונות הן תכלית החיבור והדיבוק בו התברך, לגמרי. לפיכך החמש מעלות הראשונות הוציאה לנו ממצרים ועשה בהם שבטים, ועשה באלוהים והרג את חוריהם ונתן לו את ממונם. כל זה בעניין היציאה בלבד, שעד כאן היה להם ביציאתם ממצרים. חמש אמצעיות מדברות במעלות שהגיעו לישראל אחרי היציאה. והתחלתן הייתה קריאת ים סוף, התחלת הניסים, והעבירנו מתוכו בחרבה ושיקה צירנו בתוכו וסיפק צרכינו במדבר וכללנו את המן. אמנם חמש האחרונות משבת כולם מדברות במצוות אלוקיות. וזו הוראות על דבקותם לגמרי בו יתברך, שהם אחריהן עוד מעלה. כי נתינת השבת היא מצווה אלוקית. וכן קרבנו לפני הר סיני, נתנו את התורה וכניסנו לארץ ישראל ומעם בית המקדש. כל חמש האחרונות מדברות במצוות קדושות אלוהיות שעל ידן אנו דבקים בו לגמרי, בקדוש ברוך הוא. והתחלת חמש האחרונות היא השבת, שאין ספק שהשבת במה שהיא עוד ברית בין השם יתברך ובין ישראל, היא התחלת החיבור והדיבוק בו יתברך. ובית המקדש באחרונה שהייתה שכינתו בתוכם, וזה החיבור לגמרי עם הקדוש ברוך הוא והבן דברים אלו. עד כאן להיום, תודה רבה לכם על ההאזנה, כל טוב.